קידושין דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה חמישית מלמעלה במילה ובשטר. מספרים על בעל ואישה שהמתינו שנים רבות ולא זכו להיפקד בילדים. החליטו לאמץ ילד, לקחת ילד ממשפחה אחרת ולגדל אותו, שהוא יהיה כמו הבן שלהם. חשבו לעצמם, מי יהיה מוכן לתת לנו את הבן שלו כדי שנאמץ אותו? ואז הם חשבו, אולי נחפש את המשפחה שיש להם הרבה ילדים. כנראה שיש להם גם איזה ילד אחד במרכאות מיותר. חיפשו ומצאו משפחה במאה שערים בירושלים עם 18 ילדים. והתקשרו אליהם הביתה. שלום, מדברים כאן משפחה, בעל ואישה שאין להם ילדים, שמענו שיש לכם 18 ילדים, ורצינו לשאול האם תסכימו, נשלם לכם הרבה כסף, תיתנו לנו אחד מהילדים שלכם כדי שנאמץ אותו. משפחה מעבר לקו, משפחה ירושלמית, השיבו, תבואו אלינו הביתה לשבת, תראו את הילדים ותבחרו איזה ילד אתם רוצים. כבר הזוג העריריים התמלא בליבם בשמחה, הנה, יכול להיות שבאמת כאן תבוא ישועתם. נסו לשבת, ראו באמת את המשפחה המפוארת, מה זה סעודות שבת, מה זה אהבה ואחווה, שלום ורעות בין הילדים, בין בני המשפחה. ומוצאי שבת אחרי הבדלה, יושבים שני הזוגות, והירושלמי ממאה שערים שואלים את הזוג, נו, בחרתם באיזה ילד? אז אמרו להם, ודאי, יש לכם ילד בן שנתיים וחצי, עם טלטלים, טלטלי זהב, ילד חינני, כל כך מצא חן בעינינו, אולי תיתנו לנו את הילד הזה. אז ההורים אמרו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, בדיוק את הילד הזה בחרתם? ממנו יש לנו רק אחד, אין לנו עוד אחד כזה. אז כמובן שהסיפור הזה מיטיב לתאר עד כמה כל אחד מבני המשפחה יקר מאוד לליבם של ההורים. תשאל אבא או אמא, אנשים מן היישוב, תשאל אותם, איזה בן או איזו בת אתם הכי אוהבים מבין הילדים שלכם? אי אפשר להצביע על ילד אחד, אותו אנחנו אוהבים במיוחד. אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו. אבל בכל זאת יכול להיות מקרה שבו האבא והאימא יאהבו במיוחד וישקיעו במיוחד כוחות באחד מהילדים שיש להם. וזה אומר המשפיע רב אלימלך בידרמן שליטה, מסביר גם כן שאלה עצומה. המעמד הגדול ביותר שהיה כאן בעולם הוא ללא ספק מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא ירד כאן לעולם ונתן את התורה לעם ישראל, קולות וברקים, לפידים, והסיפור של קבלת התורה מסופר בספר שמות, פרשת יתרו. אחרי קבלת התורה מגיע פרשת משפטים. אחרי המעמד המרומם הזה של פרשת יתרו, קבלת התורה, מה המצוות הראשונות שהקדוש ברוך הוא צריך לצוות אותנו בפרשת משפטים, בפרשה הבאה? אנשים עכשיו נמצאים במצב מאוד מאוד מרומם. אולי מצוות קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, אולי מצוות תפילין, מצוות שבת. אבל הפלא הוא שהמצווה הראשונה בפרשת משפטים, אחרי הפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, כי תקנה עבד עברי. ועל איזה עבד מדברים כאן? מדברים כאן על אחד גנב, שאין לו מאיפה לשלם את גניבתו, ובית דין מוכרים אותו לעבד עברי. לא מצאת מצווה אחרת לעסוק בה אחרי המעמד המרומם של קבלת התורה יותר מעבד עברי גנב שנמכר בגנבתו? אלא זה ההסבר. הורים יש להם ילדים, אוהבים את כל הילדים, אפשר לומר אפילו בשווה. כל אחד יש את המעלות שלו, את הנקודות הטובות שלו, וההורים בקלות רואים את הנקודות הטובות שיש אצל כל אחד מהילדים שלהם. אבל בכל זאת, ששם ישמרנו, כשילד אחד, מתחילים איתו ששם ישמרנו, לא על כל אחד, לא על אף אחד מעם ישראל, מתחילים בעיות. לא נפרט את הבעיות, כי רבים הם. או, אז, עיניהם וליבם של ההורים נתונים במיוחד לאותו ילד. בימים ובלילות המחשבה שלהם היא על הילד הזה, על הילד הזה. כסף, כוחות, זמן, הם משקיעים במיוחד בו, כמו בן יחיד. למה? כי הוא צריך עזרה מיוחדת. כך הקדוש ברוך הוא. נתן לנו את התורה, מעמד המרומם של קבלת התורה. אבל מי הוא אותו יהודי שהקדוש ברוך הוא חושב עליו? מיד אחרי קבלת התורה. כן, דווקא הוא. אולי אנחנו בזים לו. אולי אנחנו לא מבינים את החולשה שהייתה לו. איך זה שהוא הלך וגנב? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, דווקא הוא הראשון שהוא מתעסק איתו אחרי קבלת התורה. בכל אופן, זה הראשון שמתעסקים בו בפרשה הבאה, תחילת פרשת משפטים שנכתבה אחרי פרשת יתרו. עבד עברי. במשנה, דף י"ד עמוד ב', פירטנו את הקניינים של העבד. איך קונים אותו? בכסף ובשטר. ואיך הוא יוצא לחירות, איך הוא קונה את עצמו. אחרי שעוברים שש שנים, או כשמגיע שנת יובל, או כשהוא פודד עצמו, שהוא משלם את הכסף שנשאר, ביחס לשנים שנשארו לו לעבוד, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. למדנו בהרחבה, תחילת הגמרא, מניין לומדים שעבד, עברי נקנה בכסף. דיברנו כבר גם כן על שפחה, זאת אומרת, אמה עברייה. לומדים אחד מהשני, עבד ואמה, דיינו שפחה, אמה עברייה. כעת הגמרא עוברת לעסוק בקניין השני שקונים עבד עברי. הוא בשטר. נשאלת השאלה, מנהלן שעבד עברי נקנה בשטר? אז האמת היא ששטר קניין ישנם שני סוגי שטרות. יש שטר כזה שהקונה הוא נותן את השטר. זה כשמקדשים אישה. מי נותן את השטר? הקונה, הבעל. האישה נקנית בשטר. ומי שקונה את האישה, דיינו הבעל, הוא כותב את השטר. הרי את מקודשת לי. אבל יש שטר אחר שאותו המוכר כותב. כמו למשל, כשאדם מוכר קרקע, אז המוכר כותב לקונה שטר שהוא מוכר לו את הקרקע. כאן בעבד, עבד עברי, שקונים אותו בשטר, האם השטר הוא שה... קונה כותב או שהמוכר כותב? יש בזה שתי דעות. כי עבד, היינו אמה עברייה, זה בעצם אותו קניין שטר. כמו שעבד נקנה בשטר, כך גם אמה עברייה נקנית בשטר, ולומדים את הקניין, שלהם אחד מהשני. כרגע כתוב, כי מחר לך אחיך העברי או העברייה. יש עקש בין עבד עברי לבין אמה עברייה. אז מי כותב את אותו שטר? יש ויכוח. דעתו של רב הונה שהקונה כותב את השטר. האדון. ודעתו של רב חיסדה שהמוכר כותב את השטר. אם זה מדובר פה באמה עברייה, אז האבא כותב. אז אומר אולה, לפי דעת רב הונה שסובר שהקונה הוא זה שכותב את השטר, אז זה כמו קידושין שבו הבעל שהוא קונה כותב את השטר. אז מניין נלמד קניין שטר? אמר קרא, התורה אומרת שכשאדון יש ברשותו אמה עברייה, יש לו אפשרות להתחתן איתה, זה נקרא ייעוד. אם הוא התחתן איתה, והוא מתחתן עם אישה נוספת, אם אחרת תיקח לו, אז התורה מזהירה את האדון הזה, נכון שהאישה הראשונה שהתחתנת איתה, הגיעה לידיך, על ידי שקנית אותה להיות כמו שפחה, בכל זאת, עכשיו כשהתחתנת איתה, גם אם אתה מתחתן אחר כך עם אישה אחרת, אולי אפילו היא אישה יותר מיוחסת, יותר עשירה, יותר הכל, אבל אתה צריך להמשיך להתנהג בכבוד אל האישה הראשונה. אתה לא יכול למנוע ממנה אף אחת מהזכויות שלה. אבל מזה שהתורה עושה היקש בין האמה העברייה לבין האישה האחרת, אם אחרת תיקח לו, היא כישה, כתוב, אמה העברייה לאישה אחרת, לכל אישה אחרת שמקדשים. מה אישה אחרת? אנחנו יודעים שהאישה נקנית באחד מהקניינים, מקניה בשטר. אף אמה העברייה, לומדים על ידי ההיקש, מקניה בשטר. אבל זה טוב לפי דעתו של רב הונה, שאומר ששטר של עבד או אמה, כותב אותו הקונה, האדון. אז זה דומה לקידושין שהקונה הבעל כותב אותו, את השטר. הניחא למאן דאמר שזה רב הונה שאומר, שטר אמה העברייה, אדון כותבו. אלא, לפי דעתו של רב חיסדא, מאן דאמר, שטר אמה העברייה, והוא הדין עבד עברי, אב כותבו, או העבד הוא זה שכותב. זאת אומרת, המוכר הוא זה שכותב את השטר. אם כן, מה יקלה מימר? לפי שיטתו, אי אפשר ללמוד משטר קידושין של אישה. כי הרי שם הקונה כותב את השטר, וכאן המוכר כותב את השטר. אז לפני שנביא את המקור לפי דעתו של רב חיסדא, גמרא מביאה את הוויכוח, דאיתמר, שטר אמה העברייה, מי כותבו? רב הונא אמר, האדון כותבו שהוא הקונה, ורב חיסדא אמר, האב כותבו שהוא המוכר. אז זה מובן, הניחא לפי דעתו של רב הונא, אפשר להשוות באמת ולהקיש את השטר של האמה העברייה והעבד עברי לשטר קידושי אישה. כי הרי שניהם הקונה כותב. אלא לפי דעתו של רב חיסדא, שלפי דעתו קידושין אמנם הקונה כותב, אבל במחירה של עבד ואמה המוכר כותב, אז אם כן מה יקלה ממר, מניין תלמד קניין שטר. אמר רב אחא בר יעקב, לפי דעתו ילמדו את זה ממה שאמר קרא על אמה עברייה, בת ישראל שנמכרה לעבדות. לא תצא כצאת העבדים. היא לא משתחררת כמו שהעבדים, כאן אנחנו מדברים כבר על מקרה חדש של סוג עבד, עבד גוי, עבד כנעני. התורה אומרת שיש לו דרך מאוד מאוד ייחודית, מיוחדת, איך שהוא משתחרר, איך שהוא יוצא לחירות. אם האדון הכה אותו, והפיל את השן או העין שלו, העבד הכנעני יוצא בשן ועין, או באחד מראשי האיברים האחרים שהאדון ניקה את העבד בהם. זה דווקא העבדים. הם יוצאים ביציאה הזאת, אבל המה העברייה לא תצא כצאת העבדים. אלא מה? יצטרכו כמובן לשלם לה לנזק, אבל היא ממשיכה לעבוד. מדייק רב אחא בר יעקב, לא תצא כצאת העבדים, אבל נקנית כקניין העבדים. ומה הניעו? מהו הקניין שעבד כנעני נקנה בו? קניין שטר. עבד כנעני נקנה בשטר. גם אמה העברייה נקנית בשטר. טוב. שואלת הגמרא, ואימה, אולי נאמר, ונרבה קניין עבדים באמה העברייה, קניין אחר, הרי ישנם קניינים נוספים שעבד כנעני נקנה בהם. כסף, שטר, חזקה. למה בחרת דווקא שטר? כסף כבר, אנחנו יודעים שהמה העברייה נקנית בכסף, כבר דיברנו על זה. אבל אולי במקום שטר נרבה קניין חזקה, דיינו שהוא מתחיל להתנהג עם אותו עבד בהנהגה של עבדות, שהוא מצווה על העבד שיעשה לו מלאכה. זה נקרא קניין חזקה. אז אולי נאמר שהמה העברייה נקנית בקניין חזקה, וממילא עם המה העברייה נקנית כמובן גם העבד. כי אנחנו אמרנו שיש הקש בין עבד לבין אמה. כי מחר לך אחיך העברי או העברייה. תרץ את הגמרא, אמר קרא, כתוב לגבי עבדים כנעניים, יש את הפסוק שאמרנו, שמרבה, שבאמה העברייה יש קניין כמו עבד כנעני, כי היא לא יוצאת כצאת העבדים, אבל היא נקנית כקניין העבדים, אבל מצד שני יש דרשה אחרת שממעטים, שאמה העברייה, עבד עברי, לא נקנים כמו עבד כנעני. תכף הגמרא תשאל, אז למה בחרת לקחת קניין שטר, ולהימנע מלקחת קניין חזקה? איפה יש לך כאן רמז שמרבים קניין שטר מעבדים כנעניים וממעטים חזקה? והגמרא תשיב על זה. אבל בכל אופן יש לנו גם מקור שממעטים, שאנחנו לא לומדים את הקניינים של העבד הכנעני לעבד עברי ולמה העברייה. כי הפסוק אומר לגבי עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. זאת אומרת שיש הקש בין עבד כנעני לבין אחוזה. טוב, אחוזה זה קרקע. אנחנו יודעים שקרקע נקנית בקניין חזקה. כשאתה מתחיל לעשות מלאכות ואתה מוכיח בעלות על הקרקע, אתה נועל, אתה פורץ, אתה עושה גדר בקרקע, או שעושה פעולה אחרת שמוכיחה בעלות, זה קניין חזקה בקרקע שאתה רוצה לקנות. ואתה רואה לרשת אחוזה, כתוב לגבי והתנחלתם אותם, לגבי עבדים כנעניים שגם יש ביניהם הקש לבין קרקעות. אז לומדים שגם עבד כנעני נקנה בקניין חזקה, אבל ממעטים דווקא אותם. העבדים הכנעניים קונים אותם בחזקה, ולא עבד עברי, שהוא עבד אחר, הוא אינו נקנה בחזקה. שואלת הגמרא, נכון, באמת, עבד כנעני, יש הקש בינו לבין הקרקע שהוא נקנה בחזקה. אבל יש גם הקש בינו לבין הקרקע, שכמו שקרקע נקנית בשטר, ככה גם העבד הכנעני נקנה בשטר. אז ואימה, אולי נאמר, אותם, את העבדים הכנעניים, קונים בשטר, ולא עבד אחר, עבד עברי, הוא אינו נקנה בשטר. מתרצת הגמרא, יש פה מצד שני ריבוי שמרבים קניינים מעבד כנעני לעבד עברי. הכתיב לא תצא כצאת העבדים, אבל היא נקנית כקניין העבדים. אז כאן באה השאלה הגדולה. יש לנו מצד אחד דרשה אחת שעבד עברי לומד קניין מעבד כנעני. כי לא תצא כצאת העבדים, אבל נכנסת ככניסת העבדים הכנעניים. מצד שני, יש לי כאן מיעוט, אותם, רק בעבד כנעני שייך קניין זה, ולא בעבד עברי. אז ומה ראית, למה החלטת לרבות בעבד עברי קניין שטר, ולמעט קניין חזקה? אולי נאמר הפוך. מתרצת הגמרא, מסתבר יותר, שטר אבלי לריבויי, שאם מחפשים מה לרבות בעבד עברי מעבד כנעני, נרבה קניין שטר, שכן מוציאה בבת ישראל. הרי שאדם קידש אישה והוא רוצה להוציא אותה, נותן השטר, גט, אז שייך קניין שטר בבת ישראל. אז כמו שהוא שייך לעניין גט, הוא גם יהיה שייך לעניין קניין של עבד או אמה עבריים. אבל חזקה אי אפשר לגרש בחזקה כמובן. שואלת הגמרא, אבל מצד שני עד רבה, חזקה הווה לריבויי, יש סיבה לרבות מעבד כנעני לעבד עברי קניין חזקה, שכן חזקה קונה בנכסי הגר. כשיש אדם שזכה להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה, אבל הוא לא הספיק להביא ילדים, ולכן, הרי הכלל הוא גר שמתגייר, הוא כמו תינוק שנולד. כמו תינוק שנולד. מדין תורה, אבא שלו זה לא אבא שלו, ואימא שלו זאת לא אימא שלו, האחים הם לא האחים שלו, והאחיות הם לא האחיות שלו, בעיקר דין תורה. ואם כן, אם אין לו ילדים, אין לו משפחה. ואם הוא מת, אין לו יורשים. מי מקבל את הירושה שלו? כל הקודם זוכה. אבל מה זה קודם? קודם לעשות קניין. איזה קניין? קניין חזקה. רצים אנשים, כל הקודם זוכה, ועושים קניין בנכסים של אותו גר. איזה קניין? קניין חזקה. אז אם כן, קניין חזקה שייך בישראל, לעומת שטר, אתה לא יכול לעשות כאן קניין שטר בנכסי הגר. אז יש אם כן דבר שיותר קל לקנות בקניין חזקה, יותר מקניין שטר. מתרצת הגמרא בסדר, אבל מה זה קשור לאישות? מכל מקום, מי את? לא אשכחן, לא מצאנו שתועיל חזקה, לכן עדיף לרבות קניין שטר שמועיל גם באישות. אתה רוצה תירוץ אחר? אי בית. אימא, אני אומר לך עוד תירוץ. להכי עני עם אחרת. לעניין זה הועילה היקש שעמה עברייה כתובה בהיקש לקידושי אישה. אדם קנה עמה עברייה, התחתן איתה, ומתחתן עם אישה נוספת, אומרת התורה, אם אחרת ייקח לו, יש היקש בין העמה העברייה לבין אישה אחרת. לעניין זה הועיל ללמוד שמרבים בעמה עברייה ממה שכתוב לא תצא כצאת העבדים, אבל נכנסת כקניין העבדים הכנעניים, מרבים קניין שטר ולא קניין חזקה. ואף על פי שעצם קניין שטר בעמה עברייה לפי רב חיסדא לא לומדים מלא תצא כצאת העבדים, כי הרי זה שונה השטר של קניין קידושי אישה שכותב אותו הקונה משטר קניין עבד או עמה, שכותב את השטר הזה לפי דעתו של רב חיסדא המוכר. אבל בכל זאת, לעניין אחרי שכבר יש לנו דרשה שאנחנו לומדים קניין אחד מעבד כנעני, אנחנו רק צריכים לבחור איזה קניין, לעניין זה מועיל הדרשה של ההיקש בין קידושי אישה לבין עבד ושפחה עבריים, שנבחר דווקא קניין ששייך בקידושי אישה, שזה קניין שטר, ונמנע מלבחור את הקניין שאינו שייך בקניין של קידושי אישה, שזה קניין חזקה. שואלת הגמרא, ואם כן נמצא שלפי רב חיסדא יש לו מה לדרוש גם מהפסוק לא תצא כצאת העבדים, אבל היא נכנסת ככניסת עבדים בשטר, וגם הוא דורש דרשה נוספת, מי אם אחרת ייקח לו, היא כאישה הכתוב את העמה עברייה לאישה רגילה, קידושי אישה אחרת, כדי לבחור איזה קניין ללמוד מבין קנייני עבד כנעני. אז הוא דורש את שני הפסוקים. אבל רב הונא, הוא למד קניין שטר בעבד ושפחה עבריים, עבד עברי ועמה עברייה, הוא לומד את זה רק מהפסוק של אם אחרת ייקח לו, יקישה כתוב לעמה עברייה לאישה אחרת, לקידושי אישה רגילים. אז אם כן, היי לא תצא כצאת העבדים, מהי דריש בי? מה הוא ידרוש מהפסוק הזה? עונה הגמרא, פסוק ההוא מבא אלי לגופו, שלא תצא כצאת העבדים. עבדים כנעניים, אם האדון הפיל את עינו או את שינו או את אחד מראשי איבריו של העבד הכנעני, הוא יוצא לחירות. אבל היא אינה יוצאה בראשי איברים כעבד כנעני. והפסוק הזה הוא אינו מיותר. ולכן אי אפשר לדרוש ממנו דיוק. אבל אם כן קשה על רב חיסדא, כי הוא כן דייק מהפסוק הזה. איך הוא דורש מהפסוק הזה? הוא יאמר לך, אם כן שהפסוק נצרח רק לגופו, נכתוב קרא, לא תצא כעבדים. מייק? לא תצא כצאת העבדים. מה זה תוספת מילה צאת? זה בא לרבות ריבוי נוסף, שמה מינה תרתי. אז דיברנו לגבי קניין של עבד. איך קונים עבד עברי? בכסף או בשטר. איך הוא יוצא לחירות? אז המשנה אומרת שהעבד קונה את עצמו בשלושה קניינים. קניין ראשון, בזמן שעובר שש שנים. תורה אומרת, כי תקנה עבד עברי. כמה זמן אתה קונה עבד עברי? שש שנים יעבוד. ומה קורה בשנה השביעית? יצא. אז מזה לומדים שהוא קונה את עצמו בזמן שעובר שש שנים, לכתיב שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם וגומר. דרך שנייה שהעבד יוצא, כשמגיע שנת יובל. ביובל. זאת אומרת, כשמגיע שנת החמישים, והשנת החמישים, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, לא קשורה למחירה של העבד, אלא יש כל חמישים שנה שנת יובל. מאז שהתחילו למנות יובלות, אחרי שכבשו וחילקו את ארץ ישראל. אז כל פעם כשמגיע שנת יובל, העבדים משתחררים. העבד העברי גם משתחרר ביובל. מניין לומדים את זה? לכתיב מפורש, עד שנת היובל יעבוד עמך. דרך שלישית שעבד יוצא לחירות, בגירעון כסף. זאת אומרת, הוא מכר את עצמו לשש שנים, והוא שילם, נאמר, 600 דינרים. נמצא שכל שנה הוא מכר את עצמו ב-100 דינרים. אם הוא עבד שלוש שנים, נשארו לו לעבוד עוד שלוש שנים, הוא יכול לפדות את עצמו על ידי שהוא מגרע כסף. זאת אומרת, הוא כבר לא צריך לשלם 600 דינרים כדי לפדות את עצמו, למרות שהאדון קנה אותו ב-600 דינרים. אלא הוא מחשב, עבדתי כבר שלוש שנים, אני מגרע 300 דינרים, ואני אשלם לך רק 300 אחרים, ואז אני יוצא לחירות. מניין לומדים שבאמת הוא יוצא בגירעון כסף? אמר חזקיה, ואמר קרא, התורה אומרת לגבי אמה העברייה שפודה את עצמה בכסף והפדה. לא כתוב ונפדתה. מה לומדים מכאן? הפדה זה לשון שמתייחסת לאדון. הוא זה שעוזר לה להיפדות. מלמד שהאדון מסייע לה על ידי שהוא מגרע מפדיונה, הוא מוריד מסכום הפדיון את ערך השנים בהם היא כבר עבדה אצלו, ואז היא יוצאה לחירות. וכבר אמרנו שיש הקש בין אמה העברייה לעבד עברי, אז כן, הוא גם לגבי עבד עברי שהוא יוצא בגרעון כסף. מביאה הגמרא טענה ברייתא, שהברייתא מוסיפה דרך נוספת שהעבד העברי יוצא לחירות. קונה את עצמו לא רק בכסף או בשווה כסף, שזה כמו כסף, אלא הוא קונה את עצמו גם בקניין שטר. כמו שקונים אותו בשטר, הוא גם יוצא לחירות על ידי שטר. שואלת הגמרא, מניין לומדים את זה? בשלמה, אני מבין, מניין לומדים שהוא יוצא בגרעון כסף? מדכתיב. כתוב, אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. כאן הגמרא בוחרת ללמוד כסף מהפסוק הזה, ולא מהפסוק שהבאנו קודם, והפדה. כי גם והפדה וגם הפסוק הזה לא מדברים על עבד עברי שנמכר לישראל. הפסוק של והפדה כתוב לגבי אמה העברייה. הפסוק הזה מדבר על עבד עברי אמנם, אבל שנמכר לגוי. שם כתוב שכשפודים אותו, את העבד העברי שנמכר לגוי, אז בודקים כמה שנים נשאר. לפי זה הוא פודה את עצמו מכסף מקנתו. מבאר העצמות יוסף, למה פה בחרנו דווקא את הפסוק הזה ולא בחרנו את הפסוק והפדה? כי כאן מדברים לא רק על כסף, אלא גם על שווה כסף. וזה מתאים עם הפסוק הזה של עבד עברי שנמכר לגוי. וגם זה נמי, שווה כסף נמי, אנחנו יודעים שיכול להיפדות בו, כי כתוב לפיהן ישיב גאולתו. מה צריך להוסיף את המילה ישיב? המילה ישיב מיותרת, וזה בא לרבות שגם בשווה כסף הוא יכול לבדות את עצמו כמו שיכול לבדות את עצמו בכסף. אלא שהוא פודה את עצמו בשטר. איזה שטר? הישטר היחידמי. היא לימה, אם נאמר שמדובר שהוא בעצם פודד את עצמו בכסף, רק אין לו כרגע כסף, אז הוא מתחייב על ידי ישטר שכשיהיה לו הוא ישלם. דחתב לישטר האדמי, העבד כותב לאדון שטר שהוא מתחייב לשלם את דמיו. אז אם כן, את הקניין הזה בעצם הברייתא כבר הזכירה, כי היינו כסף. זה כלול בקניין כסף שהוא יוצא על ידי שהוא פודד עצמו בכסף. כאן הוא מתחייב שהוא ישלם כסף, והוא כותב את ההתחייבות בשטר. אלא מדובר כאן בשטר שחרור. עם השטר הזה, העבד משתחרר. הוא כותב לו, הרי אתה בן חורין. הגמרא בהתחלה אבל הייתה סבורה שכל מה שהאדון קונה את העבד העברי, זה רק דבר ממוני. הוא לא קונה את גופו. אז אם כן, הוא יכול להפקיר אותו בלי שטר. למה לי? למה לי באפי תרי זיל? שאומר לו, לך, אתה משוחרר בפני שני עדים, אינה מי, או באפי בית דינה, או בפני בית דין, שאומר לו זיל, שהוא יכול ללכת, הוא משוחרר. אמר רבה, מזה שאתה רואה שהוא לא יכול פשוט לומר לו לך, אלא הוא צריך לתת לו שטר, זאת אומרת, עבד עברי, נכון שהוא לא כמו עבד כנעני, שהוא קנוי לגמרי לאדון. בכל זאת, במידה מסוימת, גופו קנוי. הראשונים מביאים כל מיני הסברים. המאירי למשל מבאר, שזה כמו אחד שמוכר לשני עץ דקל לפירות הדקל, לתמרים של הדקל. ככה גם, העבד העברי גופו קנוי למלאכתו במשך השש שנים שהוא עובד אצל האדון. והרי הרב שמחל על גרעונו, אין גרעונו מחול. אם האדון אומר לעבד, שמע, קניתי אותך ב-600 דינרים לשש שנים. עבדת אצלי שלוש שנים, נשארו עוד שלוש שנים. אז 300 דינרים כבר עבדת אצלי. זה אני מגרע תשלום ששילמתי. מה נשאר לך לעבוד? עוד 300 דינרים. שלוש שנים נוספות. אני מוכה לך על זה. זה לא מחול. לא מספיק שאומר את זה בפה. אלא צריך לכתוב את זה בשטר. על קניין לא מועיל מחילה. אתה צריך שטר. שטר שחרור. אז זה באמת השטר שעבד עברי יוצא בו לחירות. במשנה למדנו שהמה עברייה גם כן נקנית ויוצאת לחירות בקניינים של עבד עברי, אבל יש דרך אחת שהמה עברייה יתרה עליו על העבד העברי. המה עברייה קונה את עצמה, יוצאת מרשות האדון גם בזמן שמביאה סימני נערות. ישנם שלושה שלבים בהתבגרות של בת. עד גיל 12 ויום אחד היא נחשבת קטנה. בגיל 12 ויום אחד, אם היא הביאה סימנים, סימני נערות, הביאה שתי שערות, היא נחשבת נערה. שישה חודשים מאז שהביאה סימני נערות היא נקראת נערה, ואחרי שעוברים שישה חודשים היא נקראת בוגרת. כשהיא הגיעה לגיל 12 שנים ויום אחד והביאה סימני נערות, היא יוצאת מרשות האדון. ובזה היא יתרה על עבד עברי. אמר ריש לקיש, יש דרך נוספת שאמה עברייה משתחררת. היא קונה את עצמה גם אם היא נהייתה יתומה מאביה, במיטת האב. חידוש. חדש ריש לקיש, שיוצאת מרשות האדון במיטת האב. מניין המקור לזה? מקל וחומר. ומה הסימנין? אם היא מביאה סימני נערות שאין מוציאים אותה מרשות אביה. כשהיא קטנה או נערה, מעשה ידיה לאביה, עד שהיא נהיית בוגרת. אבל כשהיא מביאה סימני נערות היא עדיין לא בוגרת, היא נחשבת נערה למשך שישה חודשים. אז היא עדיין ברשות אביה אפילו שיש לה סימני נערות. ואף על פי שאינם מוציאים אותה מרשות אביה, הם מוציאים אותה מרשות האדון, שיוצאת כשמביאה סימנים. אם כן, מיטה של האב, שמוציאה אותה מרשות האב, אם האבא מת, מעשה ידיה כבר לא שייכים לאבא. מה זאת אומרת שהם לא שייכים לאבא? הוא לא חי. איך היא תפקיד לו את הכסף? אלא הכוונה היא שהיא לא צריכה להביא את מעשה ידיה ליורשים, אלא מעשה ידיה לעצמה. אתה רואה איזה דבר קורה במיטת האב, שמה שלא קרה בסימנים, בסימנים שהביאה סימני נערות, היא לא יצאה מרשות האב. מרשות האדון היא כבר יוצאת. אז אם כן, כשהיא כבר כן יוצאת מרשות האב, כל שכן שהיא תצא מרשות האדון, מתי? במיטת האב. אם כן אומר יש לקיש, אמה העברייה קונה את עצמה כשנהיית תתומה מהאבא, היא פשוט משתחררת מרשות האדון. מטיב רב הושעיה, יש לי קושייה עליך. אתה בא ומחדש חידוש. למה זה לא כתוב במשנה? במשנה כתוב יתרה עליו, על העבד העברי. האמה העברייה יתרה עליו, אתה יודע במה? בדבר אחד, שהיא קונה את עצמה בסימני נערות. זהו. לא כתוב עוד דבר. ואם איתה, אם זה נכון, למה זה לא כתוב? ניתני נמי שיוצא במיטת האב. אז הגמר בתחילה מנסה לתרץ, טענה ושיער. הטענה לא הביא את כל הדברים, את כל הקניינים. יש דברים שהוא לא הביא. שואת הגמרא, אם נשאר עשרה כל קניין אחד, אין דרך הטענה לשייר דבר אחד. זה גם סברה. יכול להיות שאתה מביא כמה דוגמאות ויש דברים נוספים. אבל אם אתה מביא את כל הדוגמאות, לא ייתכן שרק דוגמה אחת אתה תחסיר. אז מה ישייר דעי שייר? איזה עוד דבר הוא שייר? מה תגיד, מיטת האדון? שייר מיטת האדון? שאם היא משועבדת לאדון, אז עבד עברי שנמכר לאדון ואדון מת, הולך לבן, עובד אצל הבן. אבל אמה עברייה לא עובדת אצל הבן. אז אולי תאמר שזה יתרה אמה עברייה לעבד העברי שיוצאת במיטת האדון, וזה לא כתוב, אז גם לא כתבו את מיטת האב? זה לא נקרא שיעור. אם מישהו מיטת האדון לא, לאו שיעור ההוא, זה לא נקרא שהוא שיער. זה לא יתרה עליו אמה העברייה על העבד העברי. וכיוון דהי קנה מבאיש לא קטני. וכיוון שבעבד, נכון עבד עברי רגיל עובד אצל הבן כשהאדון מת, אבל עבד נרצה, אם עברו שש שנים והעבד רוצה להמשיך לעבוד, רוצים את אוזנו והוא ממשיך לעבוד עד היובל, עבד נרצה כזה לא עובד אצל הבן. אם האבא מת, האדון מת, הוא לא עובד אצל הבן שלו. אז אם כן, מכיוון ששייך גם בעבד עברי, עבד נרצה, שהוא יוצא במיטת האדון, לכן לא הביאו יתרה מה עברייה על עבד עברי רגיל שהוא לא נרצה בזה שיוצאת במיטת האדון. אבל אם זה נכון שהיא יוצאת במיטת האב של עצמה, אז למה זה לא כתוב? מה תגיד, תנא ושיער? אין פה הדבר שהוא שיער. ואם כן, אלא ניתני, למה זה לא כתוב באמת? תרץ את הגמרא, אתה יודע למה התנא לא כתב את זה? כי רק דבר שיש לו קצבה קטני, רק דברים שיודעים כמה הם, כמו למשל גרעון כסף, אתה יודע בדיוק כמה שהיא עבדה, כמה שנים, וכמה נשארו לה לעבוד, כמה שנים היא עבדה, כמה שנים נשארו לה לעבוד, זה דבר קצוב. אבל לעומת זאת, דבר שאין לו קצבה, אתה יודע מתי האבא ימות? זה אין לו קצבה, זה לא קטן. במשנה כתובים דברים שיש להם קצבה. כתוב, אמרנו, גירעון כסף. כתוב למשל, אחרי שש שנים, שנת יובל, זה דברים קצובים. אבל דברים שהם לא קצובים לא כתוב. לכן לא כתוב מיטת האב. שואלת הגמרא, אבל יש הרי דרך שיוצאת מרשות האדון, שהוא לכאורה גם כן דבר שאין לו קצבה, וזה כתוב. והרי סימנים, כשמביאה סימני נערות, די אין לו להם קצבה, מתי תביא את סימני הנערות, מתי יגדלו לשתי השערות, ובכל זאת קטני. מתרץ ואומר רב ספרה, סימנים יש להם קצבה. זה שאתה אומר אין להם קצבה, זה הכוונה למעלה. ואת יכול להיות שתביא את הסימני נערות מגיל 13-14, אתה לא יודע בדיוק מתי. מתי שהיא תביא סימני נערות, מגיל 12 שנה ויום אחד, זה נחשב סימנים. אבל יש להם קצבה למטה. יש. ממתי בכלל מחשיבים את הסימנים האלה לסימני נערות? אם היא תביא סימני נערות בגיל מוקדם מדי, זה לא נקרא שהיא הביאה סימנים, היא לא תצא לחירות. מתי הבאת סימנים נחשב לפני הזמן? דתניה ברייטה, בן 9 שנים. אם הוא מביא סימנים של גדלות, זה לא נחשב סימנים. אם גדלו לו שערות, שהביא 2 שערות, זה כמו שערות שגדלות על יבלת, על שומה. גם אם השערות האלה יישארו עד גיל 12 ויום אחד, זה לא נחשב סימנים, לפי כל הדעות. אם הוא הביא סימנים מבין 9 שנים ויום אחד, עד בין 12 שנה ויום אחד, ועודן בו הם לא נשרו גם כשהוא הגיע לגיל 12 ויום אחד, לפי דעת התנא הראשון, גם כאן זה עדיין נחשב כמו שיער שגדל על יבלת, כמו שיער שגדל על שומה, וזה לא נחשב סימנים, אבל רבי יוסי ברבי יהודה אומר שכאן זה כבר כן נקרא סימנים. אם הוא הביא את השערות אחרי שנייה בין 13 שנה ויום אחד, לדברי הכל זה כבר נקרא סימנים, גם אם הם נשרו אחר כך. בכל אופן רואים שעד גיל 9 זה ודאי לא נחשב סימנים. אז יש לי איזה קצבה. כל מקום אומר ריש לקיש, גם יתומה מאבא יוצאת במיטת אביה לחירות. מרשות האדון. מטיב רב ששת, יש לי קושייה עליך מברייתא. התורה אומרת, כשהעבד יוצא לחירות, האדון מצווה לתת לו, להעניק לו מתנות. אומר הקדוש ברוך הוא, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר כך, יש 4 כאלה שיוצאים לחירות שמעניקים להם. הגמרא מבינה כעת מי הם אותם 4. עבד שיוצא אחרי 6 שנים, או ביובל, או במיטת האדון, הכוונה לעבד שנרצה, או אמה עברייה שיוצאת כשמביאה סימני נערות. מהם יש 3 באיש, בעבד, ו3 באמה. ואתה יכול לומר שיש 4 באחד מהם, בעבד או באמה, לפי שאין יציאה בסימנים באיש, ואין שיוצאת במיטת האדון, כמו עבד נרצה, רציאה באישה. בגמרא תדון בהמשך, מה זאת אומרת? שהיא לא יוצאת ברשות האדון כמו עבד נרצה. היא יוצאת מרשות האדון גם בלי להיות עבד נרצה, כי הרי אמה עברייה לא עובדת אצל הבן. אבל בכל אופן, אומרת הברייתא, יש 4 שמעניקים להם כשהם יוצאים לחירות. ואם איתה, אם זה נכון, מה שאמר ריש לקיש, שאמה עברייה יוצאת מרשות האדון במיטת האב, ניתני נמי שמעניקים לאמה שיוצאת במיטת האב. וכי תימה, אם תרצה גם כאן, הכה, נמי, לפרש תני ושייר, שהתנה לא שנה את כל אלה שמקבלים מהענקה. איך אתה יכול לומר דבר כזה? והרי 4 קטני, כתוב כאן מספר, משמע שהוא רוצה לפרט את כולם. וכי תימה, אם תרצה לתרץ, שהתנה, רק דבר שיש לו קצבה קטני, ומיטת האב, שזה דבר שאין לו קצבה, זה לא קטני. והרי סימנים, שלא ידוע לנו מתי תביא אותם, דן להם קצבה, וקטני. ואם תרצה לומר, וכי תימה, החנמי, סימנים, יש להם קצבה, כמו דבריו של רב ספרה, שיש זמן, ממתי בכלל יכול להיות שמחשיבים את השערות לסימנים, אבל לפני גיל 9 לא מחשיבים את השערים, את השערות כמו סימנים. גם זה, והעיקה, בברייתא הרי כתוב דבר שהוא ודאי אין לו קצבה. מיטת האדון, ואין להם קצבה. אתה לא יודע מתי הוא ימות, ובכל זאת קטני. זאת אומרת שהברייתא הזאת כותבת גם דברים שאין להם קצבה. למה לא כתוב כמיטת האב? כנראה שהיא לא יוצאת במיטת האב. אז כשאמר ריש לקיש שאמר שהיא יוצאת במיטת האב. תרץ את הגמרא, מי אמר לך שמיטת האדון כתוב בברייתא? לא כתוב כאן באיזה דברים שהעבד יוצא ומקבל הענקה. אל תפרש את האחד מהארבעה מיטת האדון. גם זה נמי לא קטני, כי באמת מיטת האדון זה דבר שאין לו קצווה, והוא לא נשנה כאן בברייתא. ואם תשאל אל הארבעה שהזכרנו בברייתא, מה עניין הוא? אם אתה לא רוצה לכתוב כאן מיטת האדון, דיינו, עבד נרצע שיוצא במיטת האדון, אז איפה יש לך ארבעה? תראה את הגמרא. יש לך את האלה שפירטנו, עבד שיוצא אחרי שש שנים, ובשנת יובל, ואני אפרט לך דבר נוסף, שלא פירטנו קודם, זה שעבד נרצע יוצא בשנת היובל, זה נחשב דבר בפני עצמו. כי מדובר כאן על יובל אחרי שש, יש שני סוגי יובל. הרי כל 50 שנה זה שנת יובל, בזמן שמונים יובלות. עכשיו, יכול להיות עבד רגיל שעוד לא עבד שש שנים, הוא יוצא בשנת יובל. זה סוג אחד של יציאה ביובל. אבל יש סוג אחר של יציאה ביובל, של אחד שאחרי שש שנים לא יצא, אלא הוא נרצע, כי רוצה להישאר, והוא יוצא בשנת יובל אחרי שש, זה סוג אחר של יובל. והמקרה הרביעי, המה העברייה שהזכרנו שיוצאת בסימנים. ואם כן, לא קשה. כי באמת הברייתא הזאת לא מפרט את דברים שאין להם קצווה, ולכן באמת מיטת האדון לא כתוב. ולכן גם מיטת האב לא כתוב. הכנה ממסתברא, באמת מסתבר שהברייתא לא מדברת על מיטת האדון. דקטני סייפה, כתוב שם בהמשך הברייתא, אי אתה יכול לומר שכל הארבעה הם באחד מהם, או בעבד או באמה. למה? לפי שאין סימנים באיש, ואין רציעה באישה. זאת אומרת, איש לא יוצא כשהוא מביא סימנים של, של גדלות, ואישה לא יוצאת ברציעה. מה זאת אומרת לצאת ברציעה? שעבד נרצע, יש אצלו חידוש, שהוא לא עובד אצל הבן. סתם עבד, באמצע שש שנים עם האדון מת, הוא עובד אצל הבן. אבל עבד נרצע, שעובד על היובל, אם האדון מת, הוא יוצא, הוא לא עובד אצל הבן. וזה לא שייך, זה לא שייך באמה העברייה. ואם איתה, אם זה נכון, באישה מיה, על כל פנים, משכחת לארבעה, ודאי שהיא יוצאת במיטת האדון, לא צריכה להגיע לרציעה. כל אמה העברייה יוצאת במיטת האדון, זה הכלל. עבד עברי שעובד שש שנים, הוא היחיד שלא יוצא במיטת האדון, אלא עובד אצל הבן. אבל אמה עברייה יוצאת במיטת האדון, וגם עבד עברי, אחרי שש, אם הוא נרצע, הוא גם כן יוצא במיטת האדון. אבל בכל אופן, זה שאתה אומר, שלא יכול להיות ארבעה באחד מהם, אם כן חייב להיות, שלא מונים מיטת האדון. אלא מה כן? מה זה הכוונה? שאין רציעה באישה. הכוונה היא שאין יובל של רציעה באישה. שמע מן אם כן, באמת מוכח שלא כתוב כאן בבית לא מיטת האדון ולא מיטת האב. כי באמת, דבר שאין לו קצווה לא כתוב. מביאה גמרא קושיה אחרת על דבריו של ריש לקיש. מה אתה אומר שהאמה העברייה יוצאת אם היא נהייתה יתומה מאביה? מטיב רב אמרה, כתוב בתחילת אותה ברייתא. ואילו מעניקים להם? העבדים האלה מקבלים מענקה כשהם יוצאים לחירות. היוצא בשש שנים, ובשנת היובל, ובמיטת האדון, והמה העברייה מתי בהבאת הסימנים, סימני נערות, הם מקבלים כל אלה הענקה. כתוב כאן מיטת האדון, למה לא כתוב כאן מיטת האב? ואם איתה אם זה נכון, נתננה ממיטת האב, אם זה נכון דבריו של ריש לקיש שהיא יוצאת במיטת אביה. וכי תאמה אם תרצה לתרץ כאן תנא ושיער, שהוא שיער כאן, והוא לא כתב את כל אלה שמקבלים הענקה, והרי אלו קטני, אלו מעניקים להם. משמע אלה ולא אחרים. וכי תאמה דבר שיש לו קצווה קטני, דבר שאין לו קצווה לא קטני, מיטת אב זה דבר שאין לו קצווה, לכן הוא לא כתב את זה. והרי סימנים דה אין להם קצווה וקטני. הרי סימנים אתה לא יודע מתי הם יבואו, ובכל זאת זה כתוב, ואם תרצה לתרץ, וכי תהיה מה הכנה מכדי רב ספרא, כאן תתרץ גם כן, כמו דבריו של רב ספרא, שאומנם אין להם קצבה, בשנים מאוחרות, הם יכולים להגיע מ-12 ויום אחד והלאה, אבל יש להם קצבה למטה, לפני גיל 9, כולם מודים שלא מחשיבים את הסימנים האלה, אבל גם, אבל כאן זה לא יועיל, כי ודאי יש כאן קניין אחד, שאין לו קצבה, היק המיטת האדון, וזה מפורט בברייתא, שאם היא יוצאת ממיטת האדון היא מקבלת ההנקה. למה לא כתוב כמיטת האב? תיובת דריש לקיש תיובת. הקושייה היא באמת קושייה מוחלטת, ונדחו דבריו של ריש לקיש. היא לא יוצאת במיטת אביה מרשות האדון. שואלת הגמרא, אבל מה תעשה עם הקל וחומר? והריש לקיש קל וחומר אמר, מה... כשהיא מביאה סימנים שהיא יוצאת מרשות האדון, היא עדיין נמצאת ברשות אביה, כי נערה מעשה ידיה לאביה. אז מיטת האב שהיא יוצאת אפילו מרשות אביה, לא כל שכן שהיא תצא מרשות האדון, קל וחומר פרי חיי. אפשר לפרוח את הקל וחומר, לדחות אותו. משום דעיקה למפרח, יש לנו פריחה. מה לסימנים? אתה יודע למה התורה אומרת שהיא יוצאת מרשות האדון כשהיא מביאה סימנים? משום שנשתנה הגוף. בהבאת הסימנים היא השתנתה מקטנה וניתה נערה. תאמר במיטת האב שהיא לא השתנתה כלום, שכן לא נשתנה הגוף. טוב, אז לכן הקל וחומר נדחה, ודבריו של ריש לקיש נדחו. מביאה הגמרא, אתה בא ודוחה את דבריו של ריש לקיש, לי לכאורה יש ראיה לדבריו. קטנה אחדה, ברייתא אחת כותבת, שההנקה שמקבל עבד עברי, הוא מקבל את זה לעצמו. וההנקה שמקבל את האמה העברייה, היא מקבלת את זה לעצמה. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, ברייתא אחרת כתוב, ההנקה שמקבל את האמה העברייה, ואם היא מצאה מציאתה לאביה. והמציאה שהיא מוצאת, אין לרבה, לאדון שלה, אלא שכר בטלה בלבד. בגלל שלקח לה קצת זמן להגביע את המציאה, ובזמן הזה היא לא עבדה אצל האדון, אז מקזזים ונותנים קצת כסף לאדון על הזמן הזה שהיא לא עבדה אצלו. שכר בטלה. בכל מקום, יש כאן סתירה בין הברייתות. ההנקה של האמה העברייה לעצמה או לאביה, ואם נכונים דבריו של ריש לקיש, ש... היא יוצאת גם במיטת האב, יש לי תירוץ נפלא. מה אליו? וכי לא נתרץ את התירוץ הזה? הברייתא שהאבא מקבל מדובר דנפקא בסימנים, שהיא יוצאת בחיי אביה, למשל על ידי שמביאה סימנים. ולכן ההענקה לאביה. ומתי היא מקבלת את ההענקה? דנפקא לה במיטת האב, אם היא יוצאה בגלל שהאבא שלה מת, אז היא מקבלת בעצמה את ההענקה. אחרי הגמרא לא חייבים להגיד כך. אפשר לתרץ, אידי ואידי, שתי הברייתות מדברות, דנפקא לה בסימנים, שהיא יוצאת לא בגלל מיטת האב, אלא בגלל למשל שהביאה סימנים. ולא קשה, זה לא סותר. אתה יודע מתי האבא מקבל? אם הוא קיים, אם הוא חי, הדעית אליו, באמת, הוא מקבל את ההנקה. מתי היא מקבלת? דלת אליו, אם הוא נפטר. לא חייב להיות שהיא יוצאת במיטת האב. יכול להיות שהמשיכה לעבוד עוד שנתיים אחר כך. 3 שנים אחר כך. אבל מציאות שהיא יתומה מאביה, אז היא לוקחת לעצמה את ההנקה. אז אם כן, אין מכאן ראיה לריש לקיש. מכל מקום, הברייתא הראשונה שכתוב, שההנקה של אמה העברייה ושל עבד עברי, זה לעצמם. נשאלת השאלה, מה החידוש? בשלמה ההנקה של אמה העברייה שהולך לעצמה, יש בזה חידוש. אתה אומר שמדובר כאן, שאבא נפטר, בסדר, האבא נפטר, אבל אם הזכות של ההנקה הייתה אמורה להיות של האבא, אז נאמר שכאילו הוא מקבל את זה, וזה עובר ליורשים שלו. מי הראשון שיורש את האבא מהתורה? הבנים. אני הייתי סבור אולי שההנקה תעבור לבנים, לאחים שלה. ולכן מחדשת הברייתא, שזה לעצמה וזה בא למיעוט האחים. דתניא ברייתא, כתוב על עבד כנעני, עבדים כנעניים, שהם עוברים בירושה ליורשים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. מה זה אותם? והתנחלתם אותם. דווקא אותם, העבדים הכנעניים, אתם מורישים לבניכם. ואתם לא מורישים את בנותיכם לבניכם. מה זאת אומרת? איך אדם בכלל היה מלא בדעתו שהוא יירש את ביתו של אביו? אלא הכוונה, הזכויות שהיה לאביו בביתו, הוא לא יורש. מכאן שאין אדם מוריש זכות שנתנה לו התורה בביתו, הוא לא מוריש את זה לבנו. אז יש כאן חידוש. יש כאן חידוש שהיא מקבלת את ההנקה של עצמה, וזה לא כאילו עבר לרשות של האבא, ומכיוון שהוא לא חי, זה יעבור ליורשים, זה יעבור לבנים. לא, זה לא עובר אליהם. אלא מה שכתוב שההנקה של העבד העברי היא לעצמו, פשיטה אלא למען, למי אתה רוצה לתת את ההנקה הזאת? מביא הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב יוסף, באמת נכון, זה מיותר. יוד קרת ככה זינה אחה. עוד קטנה יוד, עשו ממנה קרתה, עשו ממנה עיר. זה מה שאני רואה כאן. התנא רצה לחדש שההנקה של אמה העברייה היא לעצמה, אז הוא העריך וכתב שההנקה של עבד עברי זה גם לעצמו, באמת אין בזה צורך. הבעיה אמר, הכי כך אמר רב שישת, התנא של הברייתא הזאת מעני, לפי מי נשנתה הברייתא הזאת, כמו דעתו של החכם שנקרא תותאי הוא. דתניא, תותאי אומר, התורה אומרת, הענק תעניק למי? לא, לעבד. דורשים דווקא לו ולא לבעל חובו. אם העבד הזה חייב כסף למישהו, אתה לא נותן את ההנקה לאותו בעל חוב, אלא לעבד עצמו. וזה החידוש כאן, ההנקה של העבד העברי לעצמו. הביאה הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברים שנשנו בברייתא, שאת תחילת הברייתא שנינו מקודם, אלו העבדים שיוצאים לחירות, שמעניקים להם ההנקה. היוצא בסיום שש השנים שהוא עבד, או בזמן שמגיע שנת היובל, או במקרה שמת מיתת האדון, והמה העברייה בזמן שמביאה סימני נערות, ממשיכה הברייתא. אבל עבד שבורח מהאדון לפני שהגיע הזמן שלו לצאת, וכן עבד שיוצא בגירעון כסף, שהוא מחשב כמה שנים הוא עבד, ולפי זה הוא מחסיר את הכסף מהכסף שהוא שילם, והוא משלם את השאר בשביל לצאת, אין מעניקים לעבד כזה. אין מעניקים לו. רבי מאיר אומר, אמנם בורח אין מעניקים לו, אבל זה שיוצא בגרעון כסף מעניקים לו. רבי שמעון אומר, ארבעה מעניקים להם. שלושה באיש ושלושה באישה מתוך הארבעה. והיא אתה יכול לומר שכל הארבעה באחד מהם. למה? לפי שאין סימנים באיש ואין רצייה באישה. וכמו שכבר פירשנו. איש לא יוצא כשמביא סימני גדלות, ואישה לא יוצאת ביובל אחרי שהיא עבדה שש שנים, כמו שנרצה יוצא. מנין המילי? מנין לומדים את הדברים שראינו כאן בברייתא? על זה לבד יש ברייתא דתנו רבנן. התורה, כשהיא מדברת על הציווי לאדון, להעניק לעבד מתנות כשהוא יוצא לחירות, היא כותבת את זה לעניין עבד שסיים את השש שנים של העבודה. יכול הייתי לומר שדווקא למי שיוצא בשש נותנים מענקה. לא יהיו מעניקים אלא ליוצא בשש. מנין לרבות גם מי שיוצא ביובל או במיטת האדון. עבד נרצה יוצא במיטת האדון. הוא לא עובד אצל הבן. והמה העברייה, מניין שכשהיא יוצאת בסימנים, היא מקבלת ההנקה. תמוד לומר שם בפרשה שמדברת על ההנקה, כתוב שש שנים יעבוד, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך, וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם. למה כתוב פעמיים תשלחנו? ובא לרבות, גם כשאתה שולח אותו בגלל סיבות אחרות, לא כי הסתיימו שש השנים, הוא מקבל ההנקה. יכול שאני מרבה גם אם הוא בורח, או שהוא פודד עצמו ויוצא בגירעון כסף. תמוד לומר, וכי תשלחנו חופשי, התורה מוסיפה את המילה מימח. מי ששילוחו מימח יצא בורח, או זה שיוצא בגירעון כסף שאין שילוחו מימח, אלא על ידי מעשה שהוא עשה, או שהוא ברח, או שהוא פודד את עצמו. ולמה רבי מאיר אומר שאפילו זה שיוצא בגירעון כסף מקבל הענקה? כי הוא אומר ככה, בורח באמת אין מעניקים לו, ואין שילוחו מימח, הוא יוצא מעצמו. הוא לא משתף עם האדון את היציאה שלו, אבל זה שיוצא בגירעון כסף, זה שהוא נותן לאדון את הכסף של הפדיון, זה נחשב שילוחו מימח, ולכן, לפי דעת רבי מאיר, הוא כן מקבל הענקה. למדנו בברייתא שעבד שבורח באמצע שש השנים, לא מקבל הענקה. שאלת השאלה למה? הרי השלמה באה, מחזירים אותו, והוא צריך להשלים את השנים שהוא עדיין לא עבד. זאת אומרת, אם הוא נאמר עבד שלוש שנים, אחרי זה ברח, לא מצאו אותו חמש שנים. כשמוצאים אותו, הוא צריך להשלים את השלוש שנים שנותרו. אז אחרי שהוא משלים את השנים, תן לו הענקה. דתניא, ברייתא, מניין לעבד עברי שבורח באמצע השנים, שחייב להשלים את השנים שהוא לא עבד, תלמוד לומר, שש שנים יעבוד, אין חוכמות. הוא יצטרך לעבוד שש שנים שלמות. אבל כל זה דווקא, אם הוא נמנע מלעבוד, בגלל פשיעה של עצמו, של העבד עצמו. יכול, אפילו חלה, ולכן הוא לא עבד, שהוא יצטרך להשלים. תלמוד לומר, הוא בשביעית יצא. כל מקום. כל מקום. אבל אנחנו רואים כאן בברייתא, שהעבד שברח באמצע שש שנים, חוזר ומשלים את השנים שהוא לא עבד. אז למה כשהוא מסיים את השנים, לא יקבל הענקה? אמר רב ששת, ודאי שהוא יקבל. אתה יודע מי לא יקבל? אחא במאי עסקינן, כגון שברח, ואחרי שהוא ברח, פגע בו יובל, כיוון שהגיע שנת יובל, הוא לא חוזר להשלים. מהו דתימה? אני הייתי סבור, הועיל והפיק ליובל. סוף סוף, למה הוא יצא? בגלל שנת יובל. אולי שילוחו מימח קרינה בי, אולי נחשיב את זה כמו שהוא יצא בגלל האדון, ולא נכנסה, אולי התורה לא תקנוס אותו, ונעניק לי, ניתן לו הענקה, כמה שמלן, מה שכתוב, מימח, דווקא אם הוא יוצא מימח, הוא מקבל הענקה, אבל אם הסיבה שהוא יצא זה בגלל שהוא ברח, אף על פי שזה שהוא לא משלים זה כי הגיע היובל, הוא לא מקבל הענקה. בברייתא אמר מר, יכול אפילו חלה, גם אז נאמר שהוא יצטרך להשלים, תמוד לומר הוא בשביעית יצא. מה, אפילו אם הוא היה חולה כל השש שנים, הוא לא יצטרך להשלים? והתניא ברייתא אחרת, אם הוא היה חולה שלוש שנים, בעבד שלוש שנים אינו חייב להשלים, אבל אם הוא היה חולה כל השש שנים, הוא כן חייב להשלים. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת. מה שמדויק בברייתא הקודמת, שאפילו אם היה חולה כל השש שנים, הוא לא יצטרך להשלים, מדובר שהוא לא התבטא לגמרי ממלאכתו, אלא הוא עשה מלאכה פשוטה. למשל, בעושה מעשה מחת, הוא עשה תפירה. כיוון שהוא עבד איזושהי עבודה, הוא לא יצטרך להשלים. בברייתא השנייה כתוב שאם הוא היה חולה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, הוא לא חייב להשלים. רק אם הוא היה חולה, כל השש שנים הוא יצטרך להשלים. לכאורה, יש סתירה בדיוק שאתה תדייק. הגוף הקשיה, מה שאמרת שאם הוא חלה שלוש ועבד שלוש אינו חייב להשלים, משמע שאם הוא עבד רק שנתיים, והוא היה חולה ארבע שנים, חייב להשלים. היי מסעפה, תראה מה שכתוב בהמשך הברייתא. רק אם הוא היה חולה כל השש שנים הוא יהיה חייב להשלים. אבל אם הוא היה חולה ארבע שנים, אינו חייב להשלים. אומרת הגמרא, מה שדייקת בחלק הראשון של הברייתא, זה הדיוק הנכון. והאחיקה אמר, אם הוא היה חולה עד שלוש שנים, הוא לא צריך להשלים. אבל אם הוא היה חולה ארבע שנים, זה נעשה כמישהו היה חולה כל השש שנים, והוא כן יהיה חייב להשלים את השנים שהוא לא עבד בהם. עד כאן דף ט"ז.